שלום לכולם. אנחנו ממשיכים לעסוק קצת באגדות. האגדות של חז"ל מהתלמוד. נעסוק קצת לעיין בהם, במשמעות שלהם, מה הן אומרות לנו אולי. מנסים גם להתעמק באגדה וגם לדלות ממנה מחשבות על חיינו בתחומים שונים. במסכת שבת ישנה אגדה אחת שעוסקת באחד המאבקים האידיאולוגיים, הרוחניים, בין חכמי ישראל לבין העולם הנוצרי בתחילתו. אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל סוגיית המאבק עם הנצרות, המאבק האידיאולוגי, המאבק הדתי, המאבק הרוחני, אבל בהקשר של אותה, של המאבק הדתי הרוחני בין חכמי ישראל לבין הנצרות, מספרת הגמרא סיפור על איש אחד. הגמרא קוראת לו פילוסוף גוי, יש כאלה שאומרים שהוא היה בעצם איזה איש דת, כומר. בכל אופן, איש אחד, איש רוח של אומות העולם, איש רוח מסוים, איש דת, שכיהן גם כסוג של שופט, כבורר. והוא התהדר בתואר של שופט מאוד נקי, מאוד זך, ובכרטיס הביקור שלו היה כתוב כביכול, אני לא לוקח שוחד, אני אדם מאוד זך, נקי, צלול, לא, אי אפשר להסיט את אותי על ידי שום שוחד כספי כזה או אחר. ובפועל המציאות הייתה קצת שונה. בפועל ההצהרות לחוד ומעשים לחוד, התעודה אמרה איש שלא מקבל שוחד, החיים בפועל הוא היה מוכן לקבל פה ושם מתנות קטנות, בלי שאף אחד ירגיש כמובן. והדברים האלו היו ידועים לאחד מחכמי ישראל, רבן גמליאל, ולאחותו. והם רצו קצת להביך אותו, להפריך את השם הטוב הלא אמיתי שיצא לו. לסדוק את הבדיה, זה לא נכון. האדם הזה דווקא כן מקבל שוחד, והם תכננו ביניהם איך ליצור לו את המבוכה. מעבר למבוכה שתכף נספר עליה, יש פה איזשהו סוגיה, איזושהי פה סוגיה, סוגיה משפטית. יש פה אח ואחות, רבן גמליאל ואחותו, שכביכול יוצרים ביניהם ויכוח על הירושה. לפי התורה, כאשר יש אח ואחות, הירושה כולה מגיעה רק לבן, לאח. האחות לא מקבלת חלק בירושה. אם אין אחים ויש רק אחות, רק בת, אז היא יורשת. כך מפורש בתורה בפרשת פנחס בספר במדבר. והנושא הזה היווה תמיד עילה לנגח את המשפט העברי, את המשפט היהודי. בכל הדורות, ובמיוחד בסיג ויכוחים שהיו תמיד עם העולם הנוצרי, אז תמיד עקצו את המשפט ואת המוסר היהודי. איזה משפט יש לכם, איזה מוסר יש לכם, איפה הצדק, איפה השוויון. כן, יש פה אח ואחות, האח מקבל את הירושה ואחות כלום. נשארת ככה בלי לקבל את הגורה מהירושה של ההורים, זה יפה, זה מוסרי, זה צודק, זה... וכן הלאה. והם לקחו את הסיפור הזה ויצרו כאילו עימות מלאכותי ביניהם אל מול אותו חכם מחכמי אומות העולם. יש לנו ויכוח, כן, באה אחות, באה אל אותו שופט, אומרת, מה זה, תראה, אני רוצה לקבל ירושה ואח שלי לקח את כל הירושה וזה וזה. מגיע לי גם, דרך אגב, אני סתם רוצה לתת לך איזו מתנה קטנה, יש לי פה איזה נר יפה מזהב וקח אותו מתנה קטנה, אבל מחר כשאני בא לבית משפט אני מאוד מקווה שהצדק יצא לאור. ברור, נכון? כן. אז הייתה פה אמירה, ומתחת לשולחן נר זהב יפה ניתן. לפני הדיון שנקבע, הדיון שבבחינת אחותו של רבן גמליאל, דיון מלאכותי, אבל השופט כמובן לא יודע את זה, לפני הדיון הספיק לבוא אליו אחיה, החכם, וגם הוא בא אל אותו שופט, וגם הוא אומר לו, תשמע, יש פה את אחותי, היא רוצה חלק בירושה, זה נגד התורה, בתורה כתוב שרק האח יורש, אני לא מוכן לתת לה בשום אופן, אי אפשר ככה לבטל את מה שכתוב בתורה, זה המסורת שלנו, של כל הדורות, וזה. ודרך אגב, יש לי פה איזה חמור מאוד משובח, מזן מאוד מובחר, שהבאתי לך אותו למתנה, זה סתם פה מתחת לשולחן. אני מאוד מקווה שבדיון הדברים יתבררו, שצריך לכבד את המסורת של העם היהודי בכל הדורות, וכולי, וכמובן החמור פה לידך. טוב, הגיע הדיון, ובמהלך הדיון האח והאחות מתווכחים ביניהם, והשופט שקיבל שוחד משני הצדדים צריך להכריע. הוא מוצא את עצמו מטלטל בין מצד אחד האמירה של האחות, איפה הצדק, איפה היושר, איפה השוויון, והאמירה של האח, מה פתאום, צריך להיות נאמנים למסורת ולתורה, ובסוף הוא מכריע לטובת האח. ואז האחות נזעקת ואומרת, דווקא אני מאוד מעריכה את תבונתך, השופט. תמיד דבריך מאירים וזקים כמו נר של זהב. פתאום היא מזכירה את הנר של הזהב, הסתכל עליה אח שלה בחיוך ואמר, כן. אבל הגיע החמור ובעט בנר של הזהב והפיל אותו. וכך הם עשו ממנו צחוק, עשו ממנו בדיחה, כאילו חשפו קבל עם ועולם את העובדה שהוא קיבל שוחד משניהם, והוא הפכו את זה, אותה איצטלה שהוא התעדר בה, שהוא כאילו לא מקבל שוחד, הנה זה הוכח לעיני כל שהוא מקבל שוחד. אנחנו ננסה להתעמק בשוחד, בנושא השוחד. בנושא השוחד, גם אם אנחנו לא שופטים במובן הפורמלי, כי כולנו קצת שופטים. אנחנו, נרצה או לא נרצה, אנחנו סוג של שופטים. אנחנו מעורבים מאוד מאוד בסוגיות משפטיות. היום הנושאים המשפטיים הם מאוד, מאוד שקופים ומאוד מפורסמים גם, מדברים עליהם. העיתונות והתקשורת, וזה חלק מהעקרונות של תקשורת ומשטר דמוקרטי, זה לדבר ולפרסם ולדווח על כתבי אישום ועל הרשאות ועל מהלכים משפטיים בכל מיני תחומים שיש לציבור עניין בהם. כמובן אי אפשר לספר על הכל, אבל תחומים, נושאים שבהם יש לציבור עניין, ולא פעם הציבור, הצרכן התקשורת, הוא סוג של שופט. לא רק הוא, גם העיתונאים ואנשי התקשורת והפרשנים המשפטיים, הם יוצרים אווירה מסוימת שהציבור קצת שופט. ולא פעם גם השופטים יכול להיות שמושפעים קצת, למרות שזה אתגר מאוד גדול לשופט. אבל מעבר לכל זה, אנחנו כציבור צורך מידע תקשורת, הרבה פעמים אנחנו קצת שופטים. יש לנו כבר דעה, בין אם מדובר ממש במערכה משפטית של נאשם או נתבע, ואנחנו כבר יש לנו איזה חוש, לפעמים בגלל שראינו את הפרצוף שלו, לפעמים בגלל איזה דיווח, לפעמים בגלל איזה הקשר מסוים, כבר קבענו דעה. אבל בואו נלך עוד צעד אחד, אנחנו הרבה פעמים שופטים לא רק במסגרת הרגילה של בית משפט, אלא בכלל בחיים. אנחנו מאוד מאוד שופטים. אנחנו שומעים סיפור על מישהו וכבר יש לנו דעה. מישהו אומר לנו, ככה עשו לי, כבר יש לך דעה עליו, על מי שעשה, את כבר אתה יודע מה לא בסדר. אנחנו שופטים, אנחנו רואים שני אנשים רבים, אנחנו כבר יש לנו דעה מי צודק. יש לנו חוש משפטי מאוד מפותח, ולפעמים אנחנו קוראים או שומעים על איזה מלחמה או עימות בין אזרחים במדינה אחרת, או בין אזרחים לשלטון במדינה אחרת, יש לנו כבר עמדה. אנחנו יודעים בעד מי אנחנו בעד המשטרה, בעד הצבא, נגד הסטודנטים, בעד הסטודנטים, בעד המורדים, בעדם, נגדם, יש לנו כבר דעות. והשאלה היא, האם בחיים, גם האישיים, גם הציבוריים, האם אנחנו לא מקבלים שוחד? לא שוחד כספי, לא שוחד ממוני, אלא שוחד רגשי, שוחד שיפוטי, שוחד נפשי, שוחד דמיוני. מה זה שוחד? שוחד זה משהו שגורם לך הטיית לב להיכן שהוא. למה? אומרת הגמרא ששוחד זה בעצם צירוף של שתי מילים, שהוא אחד. השוחד הופך אותך להיות מאוחד עם מישהו. השוחד מאחד אותך עם אחד הצדדים. שחד, שמאחד. זה טוב להתאחד, אבל זה לא טוב להתאחד רק עם אחד הצדדים ולא עם שניהם. זה לא הוגן. ולפעמים יש שוחד שהוא לא שוחד כספי, אלא שוחד רגשי, שוחד של תפאורה, שוחד של הצגה, שוחד שקונה את לבך, רוכש אותו, וכבר אתה משוחד, כבר זהו. אתה כבר יש לך דעה ועמדה, ולא תמיד זה נכון. לא תמיד יש מי שיש לו את הפרצוף המסכן והבוכה, הוא הצודק. זה לא תמיד. לפעמים יש מישהו מאוד מאוד מומחה בלבכות, מומחה בלעשות הצגה, מומחה בלהראות את עצמו שהוא הכי מסכן, וזה אותנטי לגמרי. והוא פשוט שווה את לבך. הלב יוצא, אתה מתרגש, וואי, איזה מסכן, ואתה חרב, וואי, איזה עוול עשו לו. ואתה כבר חרצת את הדין. כי אתה כבר יודע, מי שעשה לו את זה הוא לא בסדר, והוא כן. ואתה לא יודע כלום. אתה כבר משוחד. אתה כבר בעל דעה. וכבר הוא כבר בעמדת נאשם מבחינתך, והוא צריך להוכיח. ולא פעמים, לא פעם, אנחנו נופלים בפח. אנחנו נופלים בפח השוחד של האמפתיה לחלש, שזה לא תמיד נכון, של האמפתיה למתבחין, של האמפתיה לעלוב, לכל מיני דברים, וזה לא תמיד נכון, זה לא תמיד צודק, זה לא תמיד ישר. לפעמים יש מישהו שהוא יודע פשוט לצעוק יותר חזק. לפעמים יש מישהו שיודע לעשות לעצמו קמפיין יותר משוכלל. הוא הצליח לרכוש את ליבנו ואת כושר השיפוט שלנו. לפעמים כושר השיפוט שלנו נאבד, נשחק, מוטט. יש יועצים, מומחים, יועצי תקשורת, יועצי תדמית, פרסומאים, שיודעים איך לגרום לך להטות את דעתך לכיוון מסוים. הציבור לפעמים מכריע. הוא יוצר לחץ תקשורתי אדיר, לחץ חברתי. לא תמיד זה נכון. זה סוג מיוחד של שוחד. שוחד של מה שנראה יפה. מה שנראה צודק. יש סיפור שיש בו את האמת ויש בו את מה שנראה. ויכול להיות שמשהו נראה מאוד 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 יפה וצודק מבחוץ, אבל הוא לא צודק בכלל מבפנים. יותר יפה להיות בצד של המתבחין. זה יותר אסתטי. זה לא תמיד יותר נכון. אתה מרגיש טוב עם עצמך כי אתה תומך במי שנראה שעשו לו עוול. זה הרבה יותר יפה, זה מושך את הלב. יש שם רחמים וחסד ואיפה הצדק והשוויון. ולא תמיד זה נכון. לפעמים התביעה לשוויון, לרחמים ולחסד היא לא צודקת. רובין הוד היה גנב. הוא גנב מהעשירים ונתן לעניים. האם זה מותר? מותר לך לגנוב מהעשירים ולתת לעניים? זה מוסרי? זה צודק? לא תמיד. אבל אם רובין הוא יודע להצטלם יפה, אז הוא יוצר אמפתיה. אנשים רוצים להיות בצד שלו, כי הוא המגן על החלשים. אז זה מאוד יפה להיות בצד שלו. זה מאוד אסתטי. אני אומר שזה נכון. להגן על הבת שלא קיבלה ירושה, זה הכי יפה. זה הכי רחמים. זה הכי צודק, זה הכי שוויוני. במבט ראשון זה הכי יפה. הכי היא מסכנה, תראה, היא לא קיבלה, הוא קיבל והיא לא. זה לא כך פשוט. לא תמיד הסברה הראשונה, האינטואיציה הראשונית, שנראה, מה שנראה יותר צודק ויפה, זה גם מה שהוא צודק לטווח ארוך, ולא משהו נכון באמת לאמיתתה. זה לא כך פשוט. ואחד המאבקים הגדולים שיש לתורה עם תפיסות עולם אחרות, הוא לא להתפתות לצדק הראשוני, למראה עיניים. מלך המשיח מתואר כמי שישפוט לא למראה עיניו, כי מראה עיניים יכול להטעות, וגם לא למשמע אוזניים. צריך מאוד להיזהר, כי יש אחד שיודע לסדר יפה את דבריו, אז הוא נשמע מאוד צודק ומאוד אמין, זה לא תמיד נכון. יש נר זהב, יש חמור. לפעמים המבט הישר מוסט, הלך לאיבוד, כי שיחדו אותך. שיחדו אותך או אסתטיקה שיחדה אותך, או שסתם יצרים שיחדו אותך, חמור. כל מיני שוחדים יש. יש שוחד של חמור, שוחד של תאווה, של חומר. נכסים, יצרים, רווחים, זה סוג אחד של שוחד. מה משתלם יותר? איפה יותר נחמד, באיזה צד יותר כיף להיות? יותר נעים, פיזית. אבל יש סוג אחר של שוחד, יש שוחד אסתטי. יש שוחד של נר זהב יפה כזה, שזה נראה הרבה יותר צודק ויפה להיות בצד הזה. לשפוט צדק ולהגדיר צדק זה לא דבר פשוט. זה דורש הרבה עמל, זה דורש הרבה נקיות. להתנקות מכל מיני סוגים של שוחד לפני שאנחנו שופטים, ואנחנו מהרים מדי לשפוט. אנחנו מהירים מדי בהכרעה, בתגובה, בנקיטת העמדה. היה חכם אחד לפני כ-400 שנה, קראו לו הרדב"ז. הוא כתב תשובות רבות בהלכה, שאלות ותשובות. הוא היה גר במצרים, היה גדול חכמי דורו בתשובות בהלכה. ממנו, מישיבתו יצא הארי הקדוש, יותר מפורסם הארי שהיה בצפת. והרדב"ז הזה גם, מעבר לגדולתו בעולם ההלכה, כתב גם פירוש על הרמב״ם. הוא גם עסק בחוכמת הסוד, כתב ספרים על עולם הסוד, על עולם הנסתר, ובין השאר הוא עסק הרבה בהעמקה מחשבתית בטעמיהם של המצוות. הוא עובר על כל מיני מצוות לפי סדר תרי"ג המצוות, ועובר מצווה מצווה וחותר אחרי השורשים הרעיונים הפנימיים שלה, ומגיע עד הסודות שהוא מצליח מאפשר לנו להיחשף אליהם, שמאחורי כל מיני מצוות. ספר שנקרא מצודת דוד. הוא עוסק במשפט, במיוחד בסוגיה הזאת של הירושה. סוגיה שתמיד אמרנו, התריסה, הכאיבה, מה עם ירושת הבת? אומר לנו הרדב"ז שכשאנחנו עסוקים במשפט, כשהתורה עסוקה במשפט, המטרות של התורה כמערכת משפטית הן מטרות חינוכיות. מערכת המשפט, כפי שהתורה רואה אותה, היא לא מערכת שבאה לקבוע רק מי צודק על פניו, אלא מטרתה לחנך את הנידונים. מערכת המשפט העברית היא מערכת אקטיבית שבאה לעצב נפשות. הדברים האלו כבר נכתבו לפניו על ידי הרמב״ם. הרמב״ם שואל שאלה בפירושו על המשנה. מדוע מסכת אבות, מסכת שעוסקת במוסר, בחינוך, בדרך ארץ, אבל בסוגיות חינוכיות ממש, מדוע היא נמצאת בסדר נזיקין? סדר נזיקין בששת סדרי המשנה זה סדר שכולו עוסק בסוגיות המשפטיות, במערכת המשפט. דיני נזיקין, דיני שומרים, דיני הלוואות, דיני ממונות, דיני ירושות, איך הסנהדרין, הליכי המשפט, העדים, הדיינים, כל המערכת המשפטית נמצאת בסדר נזיקין. מה עושה מסכת אבות, מסכת שעוסקת במידות, במוסר, בחינוך, בתוך המערכת הזאת, מערכת המשפט. הרמב״ם עונה מספר תשובות לשאלה, ואחת התשובות שהוא עונה, שצריך להבין מי זה דיין, מי הוא שופט בישראל. אומר הרמב״ם, שופט דיין בא לרפא נפשות, כך כותב הרמב״ם. זאת אומרת, השופט הוא לא אדם שרואה מקרה, ורק עוסוק בשאלה מה צודק, אלא הוא עסוק בשאלה איך אני מחנך את הנידונים או את הצדדים שבאו לפני לדין. דוגמה. לפעמים השופט ישאף להגיע לפשרה בין האנשים. פשרה היא לא בכך מה שצודק. יכול להיות שראובן חייב לשמעון. הוא באמת חייב לו. כן, אבל ראובן שחייב לשמעון, הוא אדם מאוד מאוד מסכן. נגיד הוא חולה ויש לו המון בעיות. ושמעון, אמנם באמת מגיע לו כסף מראובן, אבל שמעון אדם עשיר וחזק. אז שמעון צודק. באמת, ראובן חייב לו כסף. אבל אנחנו רוצים לחנך את שמעון קצת. רוצים לומר לו, תשמע שמעון, נכון שאתה צודק וזה מגיע לך, אבל תראה, אין לך לב, תראה את ראובן איך הוא נראה. הוא חולה, הוא עלוב, הוא מסכן, אין לו כסף, ואתה כזה עשיר. בוא ננסה לחשוב איך מחנכים אותך. אתה לא אומר לו את זה במילים האלו כמובן. אבל הדיין צריך בחוכמה רבה, בהמון תחכום משפטי, לאט לאט לגרום לצדדים לא רק לקבל את הכרעת הדין, אלא להתחנך למידות טובות בעקבות הדין. לא פעם מריבות בבית משפט הן בעצם משקפות בעיה מוסרית של חוסר יכולת לוותר, של חוסר גמישות, של קנאה, של צרות, של עוינות, של כל מיני בעיות, של גאווה, של חמדה. הדיין כמחנך. כך כותב הרמב״ם, ולכן מסכת אבות, המסכת החינוכית, בידיעה של ששת סדר משנה, נמצאת שם בסדר נזיקין, במערכת המשפטית. כי זה חלק מההכשרה של דיין, לדעת גם לחנך אנשים, לחנך נפשות. הוא יגיד שהדיין הוא רופא הנפשות, כך התבטא הרמב״ם. אומר הרדב"ז, כן, גם בסוגיה הזאת של הירושה, יש לו חשיבה חינוכית, לא לטווח הקצר, לטווח הארוך. יכולנו, אומר הרדב"ז, לחלק 50-50. יש פה בן ויש פה בת, אין בעיה. 50% מהירושה לבן, 50% מהירושה לבת. אבל מה היה קורה אז? הבן היה נפרד מהבת בידידות, בבקשה לקחת 50% להתראות. אני הולך לדרכי ואת הולך לדרכך. אם היא לא נשואה, בחורה צעירה, לא נשואה, אין לה מי שידאג לה. נכון, יש לה 50% מהירושה. אבל אח שלה עסוק ב-50% שלו, והוא אמר לה להתראות. אבל אם, אומר הרדב"ז, אנחנו נותנים את כל ה-100% לבן, אז כל הזמן הוא מסתכל על אחותו. וואי, אחותי, אין לה כלום. אני חייב לדאוג לה. הבן כל הזמן מרגיש אחריות עליה. הוא כל הזמן עסוק בלתת לה, בלהעניק לה. בלשתף אותה, הוא כל הזמן מרגיש כלפי האחריות ומחויבות ויסורי מצפון, עד שהיא לא תתחתן, הוא לא יכול לעזוב אותה. כל הזמן דואג לה. הוא נותן לה, הוא מרעיף עליה, זה מוציא ממנו המון חסד, המון אחריות, המון נתינה, המון משפחתיות. זאת אומרת, שמטרת התורה היא ארוכת טווח. היא לא בטווח הקצר, היא טווח הארוך. צדק של תורה, משפט של תורה, הוא לא מה שנראה הראשון יפה. אלא מה שבטווח ארוך יוביל להישגים חינוכיים. האח הזה יוליד מעצמו חסד, רחמים, אחריות, נתינה, דווקא על ידי העובדה שלכאורה עשית תהליך שהוא נראה לא צודק בשלב הראשון, מבט הראשון, לא יפה. אבל הוא מאוד מאוד עמוק. יש לו מטרה ארוכת טווח. בהרבה נושאים בחיים, כשאנחנו רוצים לשפוט, צריכים לחשוב הרבה על הטווח הארוך. יכול להיות שבטווח הקצר, זה שבוכה, יש לך סימפתיה אליו, אתה מיד אליו, אבל תשים לב, יכול להיות שהוא עשה הצגה, ויכול להיות שהוא באמת בוכה, אבל בסדר, זה יעבור לו. וזה שאולי היית חד צדדי, זה עשה נזק מאוד גדול לצד השני, ואולי הנזק הזה רב מהתועלת. הרבה מחשבות, הרבה זהירות לא להיות משוחד. לא להתפתות אחרי מה שנוצץ מיד, כי המשפט הוא קצת יותר עמוק, קצת יותר חודר. לשפוט בצדק, זה דורש גם לפעמים לעצום את העיניים, ולא לראות, כדי לחשוב מאחורי הקלעים, לטווח הארוך. מדולי הדיינים מספר את הגמרא, כשהם היו דנים, הם היו מכסים את עיניהם בתליתם, כדי לא לראות את הנידונים בכלל. כי אפילו במראה יש משהו שימשוך את תשומת הלב, יש מישהו שנראה יותר, משהו בפרצוף שלו, בדיבור שלו, במראה שלו, מושך את הרגש, את הלב, לכאן ולכאן. החשיבות שלנו, של התודעה שלנו, מודעות שלנו, לא ליפול בשוחד. שוחד מאוד מתוחכם, שוחד מאוד ענף, שמסתובב בעולם, שוחד רגשי, שוחד תקשורתי, שוחד פרסומי, שוחד של דמיון, שוחד שעלול לשבש את צלילות הדעת שלנו, ממשפט נקי, משפט טהור על עצמנו, על משפחתנו, על חברינו, על נבחרי ציבור, על אנשים בכלל בעולם. בזכות יושר המשפט, ישועה וגאולה יבואו לישראל, כי הקדוש ברוך הוא מלך אוהב צדקה ומשפט. ציון במשפט תיפדה, נאמר בישעיה. תכונת המשפט הצודק מביאה איתה כנפי ישועה. סדר נזיקין, סדר המשפט בישראל, מכונה בגמרא סדר ישועות. בהצלחה לכולם, בשורות טובות.